שלוש שלמות הן, עמוד 44, יסודות המודעות העצמית, עמוד 44, אנחנו פסקה לפני האחרונה. מי מושלם? יש לדפים? לא זה? לא, זה דפים חדשים. זה לא הספר. אנחנו עכשיו בשלוש שלמות. במי מושלם, סליחה. הנה, יש דפים. תחלק את הדפים. אנחנו מעמוד 44, פסקה לפני האחרונה, בשלב השני. אפשר לפתוח את החלונות קצת? אולי פה גם. מה, יש רעש? אין רעש עכשיו. מה, יש רעש? איזה רעש? מה יש? איזה רעש? עכשיו רגוע, בואו כן. עמוד 44. סיימנו את הפסקה השנייה. אני אקרא אותה ברצף. אני לא אסביר אותה כרגע, רק נקרא אותה. כיצד אם כן נצליח לפרוץ את מעגל הקסמים הזה? ראשית כל, עלינו להכיר בכך שהמוח האנושי דומה באופנים רבים למחשב. המוח אמנם מורכב ודינמי הרבה יותר, אולם בעיקרון, מה שאנו מכניסים פנימה קובע מה שיצא החוצה. אם אנחנו מתכנתים את מוחנו במסרים כמו אני, טיפוס עצבני, אם זה מה שהושרש בנו ברמת הרגש, ברמת הדמיון, אמרתי שאני לא מסביר ואינני מסביר, אני טיפוס עצבני, או אין לי שליטה עצמית, אם זה הכתבה שאני מכתיב לנפשי, או אין לי יכולת ארגון ושלווה פנימית, כן, קבעתי חותם, החלטתי החלטה לגבי עצמי, הגדרתי את עצמי, הגדרה גורפת, אזי התוצאה תהיה התנהגות שממלאת אחר תכתיבי המוח. כן? המסרים האלו הם חלק ממרוצת הנוירונים, תאי העצב של המוח. הקביעות האלו הם חלק מהשיח המוחי שמגשים את עצמו. תוצאה תהיה התנהגות שממלאת את תכתיבי המוח, כמו חיילים מסורים וממושמעים, הממלאים את פקודתו של הגנרל. Okay. כך נוצרים תכתיבים, תכתיבים נוצרים על ידי הקליטה שלהם בתוך תאי הצו של המוח. ברגע שזה נכנס להיות חלק מסדר היום של תאי הצו של המוח, הרי שהפעולות האלה הם כבר חייבות להתממש. המוח הפוקד כמלך שיושב בגדוד, שיושב בקרב חייליו, המוח מפקד על ההתנהגויות האלו, ואין מנוס מלהגשים אותן בפועל. אז קודם כל זה השלב הראשון של התיקון. השלב הראשון של התיקון זה להבין את העיקרון של התכנות. להבין שאנחנו פועלים כמו, במרכאות, כמו מחשב. מה שנכניס לתוך מוחנו, זה מה שיניע אותנו. מה שיהיה בתוך התוכנה, זה מה שיופיע על המסך. לא פחות ולא יותר. אם כן, עיקר העבודה, אם כן, זה להיכנס עמוק עמוק לתוכנה. כן? אבל בשלב הראשון, להכיר בעובדה שאנחנו מתוכנתים באיזשהו אופן. דפוסי מחשבות, רצונות, רגשות, דמיונות, שמלווים אותנו שנים לגבי שנים ויצרו משקע אדיר וגדול של תכתיבים מוחיים, שעל פיהם אנחנו פועלים באיזה ריטואל חוזר. זה הדבר הראשון, צריך להבין אותו. אחרי שהבנו את זה, באים לשלב השני. זו הפסקה שנלמד היום. בשלב השני, מה עלינו לעשות? בשלב השני, נכיר בכך שיש ביכולתנו לתכנת את מוחנו מחדש. אחד הדברים הקשים הוא להאמין שאני בעצם יכול לערער. כן? לערער. את דפוסי המחשבה שלי. כלומר, שיש משהו שהוא בעצם עדיין מחוץ לשליטה המוחית, ובאמצעותו אני יכול לבקר את מצבי וליצור מצב חדש. זה כאילו, זאת אומרת, לא לבוא ולומר, אין חבוש מתיר עצמו. אני חבוש, אני לא יכול להתיר עצמי, זהו. אני נמצא בתוך הדפוסים המוחיים. תשימו לב, שככל שאנחנו נשלטים על ידי כוח יותר פנימי, ככה קשה לנו יותר להאמין שאפשר לתקן. כן? אם למשל, השולחן הזה מפריע לי, אני פשוט דוחף אותו עם היד, מזיז אותו. פשוט מזיז אותו. אבל אם השולחן הזה הוא לא מחוץ לי, כן? אלא הוא בתוכי, נתנו את התרגיל הזה הרבה פעמים וראינו עד כמה הוא פשוט ומפליא. כן? לדוגמה, אמרנו, תסתכלו על הכוס הזאת, ואני מבקש בדקה הקרובה לא לחשוב על הכוס הזאת. לא לחשוב על הכוס הזאת, בבקשה. אבל לא לחשוב. לא לעבוד על עצמכם. כן? בבקשה, דקה. לא לחשוב על הכוס. או, לא פשוט. למה? כי זה תפס חלק יותר פנימי בנו. חלק יותר פנימי מושפע כרגע מהחזיון של הכוס. החזיון הזה נעתק פנימה. אל איזשהו מרכז נפשי, נקרא לו מחשבה, נקרא לו אפילו דמיון, אפילו רגש, כן? זה לא בדיוק רגש, רגש יכול לקרות מתי הרגש פועל על הזיכרון, כאשר למשל הכוס הזה פתאום תיפול לי מהיד. זה ייפול על הספר ועל הרצפה וקצת על החולצה שלי. זה דבר שהוא גם ויזואלי, אבל הוא גם רגשי. זה חוויה מטלטלת, כן? אפשר לחשוב מה פה קרה בסך הכל, אבל בכל זאת זה חוויה. אז פה בעצם החזיון הזה כרגע הוא נקלט גם ברמה הוויזואלית, גם ברמה המחשבתית, גם ברמה הרגשית. עכשיו אם נוסיף אירוע נוסף, שהאירוע הזה, כן, האירוע הזה הוא יותר בעייתי, הוא גם מפחיד אותי נאמר ככה. נגיד שפתאום באמצע, אני יודע מה, פתאום באמצע, באמצע הלילה, אני יושב באיזה מקום מואר, פתאום האורות קווים, אבל אני נמצא במקום שהוא לא בטוח, רק אם האור הוא בטוח. פתאום קווי אור. פה יש מימד נוסף, גם רגשי, גם ויזואלי, גם מחשבתי, גם דמיוני. זאת אומרת, האירוע הזה עכשיו נספג בארבעה כלים. ככל שהוא נספג בחלקים יותר נפשיים, יותר מרובים ויותר עמוקים, היכולת להוציא אותו משם ולהסתכל על המציאות אחרת כרגע, מסתכל אחרת, הוא יותר קשה. כלומר, אני צריך לקחת בעצם, איך אני יכול לצאת מהמצב הזה? רק אם אני אזהה כוח שהוא משוחרר מהחוויה הזו. לכאורה איזה כוח משוחרר? הרגע שם. המחשבה שם. הדמיון שם. ראייה. הכל שם. מאיפה אני בדיוק מסתכל על האירוע הזה ממקום נקי? מאיפה? אז יש מקום חירותי. המקום החירותי הוא זה שהביא אותנו לחזרה בתשובה. אנשים חיו איך שחיו לפני שהגיעו למכון מאיר. ואין שום ספק שהחוויות האלה נקלטו בנו בכל הרבדים. כל הרבדים. חוויות שאותם עברנו, כל אחד וחוויותיו. והנה אנחנו בחוצפה מחליטים שחוזרים בתשובה. חוצפה. מה זה? איך אתה מעיז לחזור בתשובה? אגב, זה מבוסס, האיסור של הונאה דברים, אתם יודעים, אסור להגיד לבעל תשובה. מה אסור להגיד לו? זכור מעשיך הראשונים. האמירה הזו היא מסוכנת. אומר רוחות צדיקים, למה מסוכן להגיד לבעל תשובה זכור מעשיך הראשונים? כי אתה בעצם מעורר בו תכף ומיד את כל מרכזי הזיכרון העתיק. נאמין? הוא עכשיו רוצה להשתנות. הוא יושב בית המדרש. הוא מצליח להתגבר על הדימוי העצמי שלו עצמו. מן העבר. הוא יושב ולומד דברים קדושים, מעיין באידיאלים נפלאים, רב קוק, גאולת ישראל, קדוש ברוך הוא, מידות, קדושה. בוא'נה, הוא כולו מנסה עכשיו להסתכל לכל חייו מנקודת מבט אחרת, ואתה מזכיר לו שהוא עשה א', ב', ג', ד', ד'. אתה מפר את האיזון, אתה מפר את האיזון בין הזיכרונות השליליים העתיקים לבין המבט המשוחרר, החירותי, המבט שיודע ששערי תשובה פתוחים תמיד, הכל פתוח, כלום לא מאוחר. זה מבט מאוד חשוב. מי שמאבד את המבט הזה, כן? מי שמאבד את המבט הזה, באמת אין לו סיכוי לתיקון. אגב, צריך לדעת, יש דברים, יש מידות, יש דפוסי התנהגות שלנו, שלגביהם עוד לא גילינו את נקודת המוצא. אנחנו שם. אנחנו כביכול לא מערערים, לא מעיזים ולא מצליחים לערער על הדפוס. כי לא גילינו עדיין בביטחון את ודאות התשובה על הדבר הזה. לא פגשנו את היסוד החופשי שבתוכנו, שאומר לנו, בקול אלוקי, אומר לנו, אתה חופשי. אתה יכול לתקן הכל. במישור הדמיון, במישור המחשבה, הרגש, המעשה, המידות, הכל ניתן לתיקון. זה השלב השני. בלעדיו אי אפשר להמשיך הלאה. אנחנו צריכים מידה של אמון ביכולת שלנו להתרומם מחשבתית, רצונית, מעל הדברים שמושכים אותנו למטה. כמו שהזכרנו, קולות מן העבר צועקים לייצור, אבל אני בחושך ממשיך לחתור. זה כל הסיפור. זה דימי ליצוני עד מאוד, מתורתך לא נתתי. היכולת לגלות את משאלת הלב הכמוסה הזאת שנמצא בתוכנו, שהוא אמרתי, שמכוחה אנחנו נמצאים פה, 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 בחוצפה אדירה. כל מה שיאמר לך בעל הבית, עשה, חוץ מזה. אמרו החסידים, מי זה בעל הבית? הקדוש ברוך הוא. גם עם הניסיונות שעוברים עליך, כולם כאילו מוכיחים לך שהוא לא רוצה בך, הוא כבר עזב אותך, אתה תגיד לריבונו של עולם, ריבונו של עולם, תעשה מה שתעשה, אני אותך לא עוזב. לא עוזב. זה נקרא חוצפה כלפי שמיה מהניה. חוצפה כלפי שמיים. החוצפה הזו שאמרתי כרגע, היכולת להתחצף ולבוא ולומר שלמרות שאני נמצא במצב שאני נמצא, אני רוצה להיות קדוש. זה חוצפה מופלאה, שיסודה הוא במקום מאוד מאוד פנימי, במחאה נשמתית עמוקה מאוד, שהיא יסוד התשובה. זה השלב השני. כן, בבקשה, גל. עם עצמם? מה?
על לפני התשובה. יש בזה יסוד בונה או שכדאי?
לא הבנתי. לדבר על מה? על מי?
על החיים לפני התשובה.
תלוי, תלוי, תלוי איך מספרים את זה. לפעמים סיפורי תשובה, אני חייב לומר שנכשלתי בזה לא פעם, לצערי, אבל אפשר לתקן תמיד. לפעמים סיפורי תשובה יש בהם מעין, מעין, מה שנקרא, כאילו לשוחח עם העבר מעבר לגדר. העבר שאתה כבר לא בו, אבל אתה משום מה רוצה לחזור לשם. אתה מתאר את הדברים, כאילו אתה מתאר אותם בתור דברים שהיו. אבל למעשה בעצם התיאור אתה פוגש מחדש את נקודות החוויה. וזה שאתה מספר על זה ועל זו ועל זה, כן? כאילו אנחנו מספרים על הדברים כעל דברים שהיו ואינם. אבל בעצם הסיפור אני מעודד ומעורר את הלחלוכית, גם בחטא וגם בחף של העבר. צריך הרבה כנות, אבל צריך לראות את אופי החוויה שאתה מרגיש בשעה שאתה מספר. צריך לראות את אופי החוויה. אם החוויה היא חוויה של הנאה זולה, כשאתה מספר על אותה גניבה, על אותו מכונית שגנבת, על אותו, אני יודע, פעולה של כל, לא משנה. אם אתה מרגיש שם איזה מין עונג כזה, מעצם הזיכרון, אתה מרגיש עונג שאופייני מאוד הייתי אומר, לשחזור חוויה. זה לא סימן טוב. נכון, אתה לא שם, אתה לא חוזר לשם, אתה לא עושה את זה בפועל, אבל ההיזכרות היא מעוררת הדמיון, ובדמיון הכל שמור. הדמיון הוא חוקק את הדברים באופן שלא נשכח. ברגע שאתה מתעסק בזה, העיסוק בזה, הזיכרון, הוא מעורר את הדמיון השלילי. זה נקרא, אל תבט לאחוריך, פן תהה לנציב מלך. כלומר, ההסתכלות לאחור, יש מבטים לאחור, שהם גורמים לאדם להמליח את עצמו. כן, כן, זה לא דבר פשוט. זה לא דבר פשוט להתעסק עם העבר. אנחנו צריכים לדעת איך לעלות לנגד עינינו, כן, את מרואות העבר. צריך להתייחס על זה, כן, הייתי אומר, להתייחס על זה בגישה אחרת. בגישה אחרת. בהדגשה אחרת. יש בזה הרבה קריטריונים. איך ניגשים לפעולות עבר? איך מזכירים לעצמנו? תחטאתי, עוויתי, פשעתי. מזכירים. שאלה גדולה. אנחנו ביום הכיפורים רואים את הוידוי. על חיית שחטאנו לפניך בשפתיים. כן? ושם יש פירוט הרי. יש את הפירוטים הגדולים האלו, כן? שדיברנו בגסות, בניבול פה. מזכירים את זה. אבל איך נוגעים בעובדות האלו? עד כמה מתעסקים איתם? עד כמה מתייחדים איתם? זו שאלה גדולה. זה לימוד בפני עצמו. כן? לא נוכל כרגע לפתוח את הסוגיה הזו. כן? זהו, לשמור מכל משמר את נקודת האמון והאמונה שאנחנו מאמינים באפשרות השיפור. כלל מספר שניים. כן, בבקשה. כן. רגע, 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 רגע. אנחנו בשלב מספר שתיים. אנחנו בשלב מספר שתיים. נכיר שיש ביכולתנו, תכף אנחנו נגיע לזה. שלב מספר, כן.
מה עם המקרה שאתה זורר את האהבה שלך, רגעים שאתה הייתה ממש עצור וממש בדיכאון,
כן.
ושעכשיו כשאתה מספר את זה, זה ממריא אותך משמחה, כי אתה יודע שמעציבות הזה חזרת בתשובה.
זה מצוין, זה מצוין. זה מצוין. בכלל, אם כבר, בכל אופן, נהלנו את הנושא הזה, של איך להתייחס לעבר, לא רק נגיד דבר אחד, בדרך כלל ההתייחסות לעבר כדאי מאוד שהיא תהיה בזמנים של הערה. כלומר, הערת פנים. הערת פנים. לא בזמנים שאנחנו נמצאים במצב של ירידה בתוך בית המדרש. שעדיין נמצא במצב של ירידה והוא נזכר בעבר, בדרך כלל הוא הולך לפילגש. זאת אומרת, זה מהווה אצלו פתרון בעצם לחוסר הסיפוק שהוא מרגיש בבית המדרש. לכן לא טוב להזכיר את העבר בשעה שאנחנו נמצאים במצב של ירידה. כי בדרך כלל העבר מהווה אלטרנטיבה, או עונג זמין וזול, כן, לחוסר הסיפוק שאנחנו מרגישים בתוך בית המדרש. לכן, ההיזכרות בעבר, בין באופן יזום, בין באופן שעולה מאליו, אנחנו נבין את זה היטב מיד, טוב שתעשה שאנחנו נמצאים במצב רוחני טוב. שואלים בעלי המוסר, דבר מופלא ביותר, הרי כתוב שאחד הנשיאים שנעשו בירושלים, מסכת אבות, שהיו עומדים צפופים ומשתחווים רווחים, כך כתוב. עומדים צפופים, עם ישראל, ומשתחווים רווחים. אומרים מפרשים, למה משתחווים ברווחים? זה היה בשלושה רגלים אגב, שהיו ישראל עולים ברגלים, הם היו עומדים צפופים בעזרה ומשתחווים, שהיו משתחווים, היה רווח בין אחד לשני. לכאורה זה נס. אתה עומד צפוף, שאתה משתחווה, יש רווח. אז שאתה משתחווה, אתה תופס יותר מקום. נעשה נס. למה נעשה נס? כדי שלא ישמע האחד בוידוי חברו. והתבייש. אז היה רווחים כדי שלא ישמע, אני לא ישמע אותך אומר, חטאתי, חטאתי. יש שאלה גדולה על זה. מה השאלה העצומה? הזכרנו שזה היה ברגלים. האם ברגלים יש וידוי? אין וידוי ברגלים. איזה מין וידוי זה? מה זה שלא ישמע אדם בוידוי חברו? אלא יש שני צורות וידוי. יש את הוידוי שאדם מתוודה מתוך הרגשת הנוכחות של החטא. הוא מרגיש את האיחס, הוא מרגיש את הגועל, הוא מרגיש את המשיכה כלפי מטה, והוא מתמקד בהרגשה הקשה. הוא מתמקד בגוש החושך שיש בתוך נפשו. לא בזמן עלייה רוחנית, אלא פשוט מרגיש את זה. הוא מרגיש את זה, זה דוקר אותה מכל הכיוונים. זה צורה אחת של וידוי. יש צורה נוספת של וידוי, והוא הוידוי שמתרחש בשלושה רגלים. דווקא בשעה שאתה נמצא בבית המקדש, ואתה נמצא בהערה מופלאה, ההערה בעצמה היא חושפת את החטאים. אבל מה ההבדל בין השניים? בעוד שבצורת הוידוי הראשונה, ההתעסקות שלך עם החטא זה בידיים מלוכלכות. אתה מתעסק עם החטא וחש אותו, כן? ואתה עכשיו עובד עליו. נכון, אתה עובד עליו. אבל בסוג השני של הוידוי, מי מסלק את החטא? האור. יש וידוי. ההבנות עולים, אבל הם עולים ונמחקים. האור בעצמו חושף ומגדיר, והוא בעצמו מסלק את החטא. שני הדברים נעשים כאחת. זה היתרון העצום בעיסוק בענייני העבר, דווקא בזמנים שאנחנו חשים הערה מסוימת. אגב, ביום השבת אסור להתוודות, אבל למרבה הפלא, אמרו בחסידות, שבת נוטריקון, נוטריקון, שין, שבת, בית, בא, תו, תשוב. שבת זה זמן של תשובה. שבת, בא, תשוב. אבל אסור להתוודות, אבל אתה לא מבין. הערת השבת לוקחת אותי למעלה, ובמהלך ההתעלות שאני עולה, החטאים נשרפים. הם לא מוגדרים בתור חטאתי, אביתי, הם לא מובלטים עד כדי כך, הם לא יכולים להיות מובלטים. אבל במהלך ההערה, ההערה בעצמה היא חושפת את החטא ומסלקת אותו בעת ובעונה אחת. וכל מי שמכיר קצת, כל מי שקצת שהה בתוך אווירת שבת, הוא יודע שפתאום מתבררים לו דברים במהלך השבוע שהוא לא עשה בסדר. אבל הדברים האלו לא מתגבשים לכלל, לא מכה על הלב. הם עולים, ועם הערה הם נמחים. זה דבר מאוד... לא יכול לבקש פה שיצביעו. אולי יש מי שרוצה להצניע את העובדה הזו, אף פי שבעיניי זה דבר מאוד מאוד פשוט. כן? אתם מכירים את החוויה הזו? שבמהלך קדושת השבת, כן? הקדושה עצמה היא מגלה לי את הבנותיי, אבל היא לא נותנת להם מעמד מציק ותורדני. לא, ממש לא. אני עולה דרך החטאים. כאילו החטאים האלה הם חומר גלם שקדושת השבת כאילו מפסלת בתוכם את התשובה, ואני עולה למעלה. דבר מדהים. במצבים כאלו והדומים להם, זה הזמן להתעסק קצת עם חטאי העבר. קצת, בזהירות. הכל לפי מדרגת העלייה הרוחנית, ככה מותר לנו לקרוא לחטא בשמו, ולצפות שההערה הזו בעצמה, היא תעשה את הבירור, היא תעכל יפה את החטא, כן? ותפרק אותה לגורמיו, תיקח את הטוב שבחטא, את הכוחות החיוביים שבחטא, תסלק את הדברים השליליים, ותצעיד אותנו קדימה. כן, אז זה בכל אופן הערה שרציתי לומר לגבי העניין, של המבט על העבר. כן.
אני יכול לחזור עכשיו על הכלל הראשון?
איזה כלל? הסוג הראשון?
אמרת, הכלל השני זה שאדם יכול לתקן הכל.
אז בוא נחזור.
מה הראשון?
הראשון הוא להכיר שהמוח האנושי דומה באופנים רבים למחשב. זה מה שאמרנו. להכיר שבעצם הסיבה שאני מונהג כפי שאני מונהג עכשיו, זה מכיוון שאני התנהגתי באופן שהפעיל את המחשב הפנימי שלי. הדברים נחקקו במוחי. דיברתי על זה מקודם. ברגשותיי, בדמיוני, אני מתוכנת בתכנים שלילים. זהו. עכשיו אני יכול לתכנת את זה אחרת. אני מזמין מתכנת, הוא מתכנת לי את המחשב, וכרגע יעלה על המסך משהו אחר. רגע. שלב שני, נכיר שיש ביכולתנו לתכנת את מוחנו. לא רק נכיר את העיקרון הכללי שמוחנו פועל כמחשב, אלא גם נכיר בעצם העובדה שאנחנו יכולים לתכנת מחדש. אנחנו המתכנתים. כן? אנחנו. אבל האתגר פה הולך ומתעצם. בואו ונראה, כן? איך אנחנו מתכוננים למשימה הזו. אך לשם כך, עלינו לדלג על המשוכה הגבוהה, שנבנתה מניסיונות העבר שלנו. אותם כוחות שלא חשים לנו, אתה קלו, אתה נצור, אתה לא יכול להשתנות. היהפוך כושי אורו, ונמר חברבורותיו, לא. כלב יכול להפך לחתול, חתול לכלב, לא. אז עכשיו צריכים, זה מה שאמרתי מקודם, נעריכות. אנחנו צריכים לזהות את המקום בתוכנו שמרגיש את החופש, לוקח אותנו, מעורר בנו את החופש ואת הביטחון שהדברים ניתנים לשינוי. עלינו לדלג על המשוכה הגבוהה שנבנתה מניסיונות העבר שלנו, ושאומרת לנו שנמשיך להתנהג בעתיד באותו אופן בו התנהגנו בעבר. ויראו אותנו המצרים. איך כתוב ויראו אותנו, נכון? לא כתוב ויראו. לנו. אם היה כתוב ויראו לנו, הכוונה שהם עשו לנו מעשים רעים. אבל אם ויראו אותנו, הם עשו אותנו רעים. כלומר, שהמגמה של המצרים הייתה בעצם לפעול עלינו פעולות בצורה שאנחנו לא נאמין שיש ביכולתנו לפשוט את המלבושים המצרים. ויראו אותנו, להפוך אותנו לחתיכת איסור שאפילו באלף לא בטלה. זו הייתה המגמה של מצרים בכלל, לא רק ביחס לעם ישראל. חז"ל ביטאו את זה בלשונם הנפלאה. עבד לא ברח ממצרים מעולם. עבד לא ברח מצרים. אין הכוונה עבד שעבד בשדה המצרי. עבד שהוא עבד להרגלים שלו. הוא עבד לדפוסי הרצון שלו והמחשבה והדמיון. לא ברח מצרים לעולם. מצרים זה היה מקום שבו תכנתו את הנפשות האנושיות למשהו מאוד מסוים. לצאת משם מאוד מאוד קשה. יציאת מצרים היא הכינה את היסוד הארכימדי, נקודת המנוף, כלשונו של הרב קוק, שיציאת מצרים היא אביב העולם כולו. ביציאת מצרים השתחרר המימד הרוחני מהכלא, ואז בכל עת, ישראל בפרט, והאנושות בכלל, בהכנה מתאימה, יכולים לאחוז בנקודת החירות הזאת, זכר ליציאת מצרים, זכר ליציאת מצרים, כל זה זכר ליציאת מצרים. כי בלי ההערה הזאת של חירות מצרים, באמת אי אפשר להשתחרר. אילו לא יצאנו אנו מצרים, היינו עבדים עד היום לפרו. גם אם היינו באמריקה, עדיין עבדים שלו. אם הנקודה הזו החירותית לא הייתה מתגלה בעולם ובנפש האדם, לא היה מקום לדבר על תשובה. ולכן, פסח הוא באביב. כי האביב מסמן לנו את השחרור האדיר של הטבע. גם אחרי חודשים ארוכים כל כך של חורף, של תרדמה, פתאום הכל פורץ. פתאום מתברר שכל הלחץ והכיפאון הזה לא יכול לכוח הצמיחה והחיים. לא יכול. לא של הטבע הפיזי, וודאי וודאי לא של הטבע האנושי. זה הנקודה שעליה מדובר כאן. נבנתה מניסיונות העבר, שאומרת לנו שנמשיך להתנהג בעתיד, באותו אופן בו התנהגנו בעבר. אני לא יודע אם להתחיל את זה. חצי דקה. אז אולי נעצור כאן, פעם בה אני אכנס לפסקה הזו. אמרת השם. אז מחר השיעור בשלוש ורבע.